ערב טוב, אנחנו היום במסכת ברכות, שיעור הוא דף ת', אנחנו נתחיל את דף ח' עמוד ב', 12 שורות אחרונות. דף ח' עמוד ב', אנחנו מסיימים את השיעור האחרון.
אחר כך יחילו דף ת', אין לכם את זה. אז קיבלת, אז קחות את דף ח'.
סיום, עמוד האחרון. אנחנו למדנו במשנה, רבן גמליאל אומר שאפשר לקרוא את קריאת שמע עד עלות השחר. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבן גמליאל. היא הגמרא ברייתא, תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, פעמים תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה, אחת קודם שיעלה עמוד השחר ואחת לאחר שיעלה עמוד השחר, ויוצא בהם ידי חובה, אחת של יום ואחת של לילה. כך אמר רבי שמעון בן יוחאי, אדם לפעמים יוצא, יכול לקרוא קריאת שמע זמן קצר לפני עלות השחר, וזמן קצר אחרי עלות השחר יקרא אותה פעמיים, אחת תעלה לו בשביל לילה ואחת תעלה לו בשביל יום. הגמרא כאן דורשת להעמיק בלשונו של רבי שמעון בר יוחאי. יש כאן לכאורה סתירה בדבריו. בתחילה הוא כותב שאדם קורא שתי פעמים קריאת שמע בלילה אחת. משמע שגם לפני עלות השחר וגם אחרי עלות השחר הם נקראים לילה. קוראים לזה לילה אחת. ואחר כך הוא כותב שהקריאת שמע הראשונה עולה לו בשם בשביל לילה, והשנייה עולה לו לקריאת שמע של יום, משמע שאחרי עלות השחר זהו יום. זוהי שאלת הגמרא. הגוף הקשיא, אמרת פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה, עלמא לאחר שיעלה עמוד השחר, לילה הוא. והדר תני, אחר כך כתוב בדברי רבי שמעון בר יוחאי, יוצא בהם ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה, עלמא יממה הוא. מה הגמרא? לא, לעולם לילה הוא. אמת, אני כבר אסביר את הגמרא כפי רש"י והתוספות ביחד. לעולם לילה הוא פירושו לעניין שאר מצוות. אז זהו לילה. העלות אחרי, עד הנצח המה, כולל אחרי העלות השחר, עד שהנצח המה, לעניין שאר מצוות שצריך אדם לעשות אותם ביום, דווקא ולא בלילה, כמו תפילין וכולי, אז זה דווקא אחרי הנצח המה, וקודם לכן זה לילה. ולכן הוא קורא לזה שתי פעמים בלילה, כי הוא מתכוון לעניין שאר מצוות. ועד עיקר היא ליום, ומה שהוא קורא לזה שלקריאת שמע הוא יכול להיות שאחרי עלות השחר זה ייחשב לו כקריאת שמע של יום, זה דין מיוחד לגבי קריאת שמע. דאי קיין שדקיימי באישה איתה, כיוון שישנם אנשים שקמים באותה שעה, נמצא שהפסוק שאומר הוא בקומך יכול לחול על אותם אנשים שקמים מעלות השחר, לכן דין מיוחד, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בקריאת שמע של שחרית, שאפשר לקרוא אותה אחרי עלות השחר, אף על פי שלעניין שאר המצוות זהו לילה. אז כך יוצא שלפי דברי רבי שמעון בר יוחאי האלו, אפשר לקרוא קריאת שמע לפני עלות השחר לצאת ידי חובת ערבית, ומיד אחרי זה, איך שעלו השחר, לקרוא קריאת שמע לשם שחרית. התוספות כבר מהירים שאנחנו נראה בעמוד ב' שישנם זמנים, זה לא מיד אחרי עלות השחר, יש לו זמן שנקרא בין תחלת לקרתי, אנחנו נראה את זה. אז הכוונה היא אחרי עלות השחר בזמן האפשרי. אנחנו נמשיך את הגמרא. הגמרא מביאה שיהיה מישהו שלמד, שדרש את זה אחרת. אמר רב אחא ברב חנינא, אמר רבי יהושע בן לוי, לפני כן, קודם כל ההלכה היא, אמר רב אחא ברב חנינא, אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון בן יוחאי. אז כך הוא פוסק הלכה, שככה, שאדם יכול לקרוא קריאת שמע פעמיים ולתת בהם ידי שני ידי מצוות, של לילה ושל יום. איכא דמתנא להא דרב אחא ברב חנינא, יש שמי שלומד את דברי רב אחא ברב חנינא הללו, על ברייתא אחרת. דתניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, משום רבי עקיבא. כאן כבר בברייתא הזאת אמר את זה בשמו של רבו. רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, אז רבי שמעון בר יוחאי אמר בשמו של רבו את הדרשה האחרת. וכך הוא אמר, פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים ביום. לא כמו שקראנו קודם שתי פעמים בלילה, אלא עכשיו זה שתי פעמים ביום הוא קורא אותה. אחת קודם הנצח המה, ואחת לאחר הנצח המה. ויוצא בהן, בשתי הקריאות הללו, ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה. מה שהוא קרא לפני הנץ, זה כבר אחרי עלות השחר, אבל לפי רבי עקיבא, אחרי, עדיין זה לפני הנץ, זה יכול לחשב לו קריאת שמה של לילה. ואחרי הנץ, זה יחשב לו קריאת שמה של יום. גם כאן שואלת הגמרא, הגוף הקשיא. אמרת פעמים שאדם קורא קריאת שמה שתי פעמים ביום, קראת לזה יום, על מה? קודם הנץ החמה, ימם. ועד ארתני, ואחר כך בברייתא כתוב, יוצא במדי חובתו אחת של יום ואחת של לילה, על מה? לילה הוא. אז על זה עונה הגמרא, אנחנו כאן עוברים עכשיו לתחילת דף ט' עמוד א'. לא, לעולם יממהו, באמת, אחרי הנצח המה, גם לפני הנצח המה, זה יום. לעניין שער מצפון. היי, דקר אלו לילה, מה שאנחנו אמרנו שיוצא בזה די חובת לילה לפני הנצח המה, היא כאין שדגנו באיש הייתה, כיוון שישנם אנשים שעדיין שוכבים באותה שעה, שייך לומר עליהם את המילה ובשוכבך לגבי קריאת שמה שכתוב שמה שזה צריך להיות בשוכבך ובקומך. קשור עם זמן שכיבה של אנשים וזמן קימה. לכן, אומר רבי שמעון בר יוחאי בשם רבי עקיבא, אפשר לקרוא קריאת שמה של לילה לפני הנץ החמה, למרות שלעניין שער המצוות זה יום, אבל לעניין רק לגבי קריאת שמה של לילה, יתירו לו להחשיב את זה כלילה. אמר רבי אחא ברב חנינא, אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון שאמר משום רבי עקיבא. אז כאן בעצם לכאורה ישנה סתירה, לא סתירה, כן, ישנה, זה מחלוקת בשתי בחינות, בין שתי הברייתות ישנה שני מחלוקות מרכזיות. אפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית אחרי עלות השחר, לפי הדעה הראשונה אי אפשר, ואותו דבר גם לדעה השנייה אפשר, ואותו דבר גם לגעים אפשר לקרוא קריאת שמע של יום, האם אפשר לקרוא קריאת שמע של לילה, כן, קודם הנצח המה, זו בעצם מחלוקת אחת. המחלוקת השנייה היא, האם שאר המצוות שנאמר בהם בתורה, לקבור אותם ביום, זה חל רק מהנצח המה, או שזה חל אפילו מעלות השחר. וזה כל אחד לפי שתי הברייתות, זה אמר רשב"י בשם עצמו, וזה אמר רשב"י בשם רבי עקיבא. ויש אומרים שהם לא חולקים ביניהם. אבל אנחנו עכשיו נראה מה שאנחנו רוצים להתייחס בסוגיית הגמרא כמה שיותר קרוב לפשט. אז כאן כתוב כאן בסוכמו של דבר שרבי שמעון, שההלכה כרבי שמעון משום רבי עקיבא. פירושו שאפשר לקרוא קריאת שמע של לילה לפני הנצח המה. אחרי עלות השחר, לפני הנצח המה. עבדיה במשנה לא אמרה את זה, נכון. בוא נראה את הסוגיה ונראה מה קורה כאן.
האם זה מדובר רק על קריאת שמע או כל המצוות שיכולות בזמן?
לא, זה דיברנו קודם, שכל המצוות של זמן לא משוות, לא מזה. זה רק לעניין שוכבך ובקומך, מתי שהוויכוח הוא כמה זמן אנשים עדיין שוכבים וקמים. אמר רבי זיירא בלבד שלא יאמר השכיבנו. גם הדעה הזאת שאומרת שאפשר לקרוא את שמע של ערבית קודם הנצח המה, אבל השכיבנו הוא לא יוכל לומר. לפי רש"י, רב זיירא דיבר על פי הגרסה הראשונה, והוא אומר לו שגם לפני עלות השחר כבר אי אפשר לומר השכיבנו. כי אתה רב יצחק בר יוסף אמר, דרבי חייא ורב חנינא אמר רבי יהושע בן לוי, לא בפירוש יתמר אלא מכלל היתמר. זה שאמר רב חייא ורב חנינא משום רבי יהושע בן לוי, דהיינו, הפרשנות הזאת שהסברנו שההלכה, כלומר רבי שמעון בר יוחאי בשם רבי עקיבא, זה לא נאמר בפירוש, לא בפירוש יתמר, אלא מכלל היתמר. זה נלמד מתוך דיוק על סמך פסק הלכה אחר שהוא פסק, ומתוך כך למד רבי אחא ברב חנינא, שרבי יהושע בן לוי סובר שההלכה כמו רבי שמעון בר יוחאי בשם רבי עקיבא, שאפשר לקרוא קריאת שמע של יום ושל לילה, אחת לפני הנצח המה ואחת אחרי הנצח המה. מהו היה הסיפור ומה הוא למד משם? אומר, ספר את הגמרא, דאו זוגא דרבנן, היו שני תלמידי חכמים, זוג תלמידי חכמים, דהשתקו בהילולה דברי דרבי יהושע בן לוי. מרוב שמחתם של החתונה, בנו של רבי יהושע בן לוי, שני תלמידי חכמים השתקרו. ומה היה תוצאת השכרות שלהם? אומר רש"י שהם נרדמו וישנו עד לאחר עלות השחר. ואז כשהם התעוררו אחרי עלות השחר, הם באו ועל עתו לקמד רבי יהושע בן לוי, מה יהיה אם הפסידו קריאת שמע של ערבית? האם יכולים עוד לתקן את זה, את הקריאת שמע של ערבית? כי קריאת שמע של ערבית וששחרית, מי שמפסיד אותם, כתוב מעוות, לא יוכל לתקון. אז הם באו לשאול אותו, האם יש להם עדיין ניצה אחרי עלות השחר? אמר להם, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. כך הוא סיים את הדברים. זה מימרה שכולנו מכירים את האימרה הזאת, היא מופיעה עוד כמה פעמים בשעס, אבל כאן אנחנו נפגשים בה באחד האפשרויות, שהוא אמר להם, אפשר לסמוך על רבי שמעון בשעת הדחק, דהיינו, אתם יכולים לקרוא קריאת שמע עכשיו של ערבית, אפילו שזה אחרי עלות השחר, וזה ייחשב לכם, כיוון שזה לפני הנץ החמה, זה ייחשב לכם כקריאת שמע של ערבית. כן. אז עכשיו, מה שיוצא כאן, זה שרבי שמעון בר יוחאי, שהוא אמר להם, אפשר לסמוך על רבי שמעון בר יוחאי בשעת הדחק. מה היא שעת הדחק? הם ישנו, השתקרו, היו אנוסים, נרדמו, קמו כבר אחרי עלות השחר, ועל סמך דעה זו, במצב כזה, יתיר להם לסמוך על הדעה של רבי שמעון בר יוחאי בשם רבי עקיבא, שאפשר לקרוא קריאת שמע. כשרווחה ברב חנינה בא לישיבה, הוא אמר בשם רבי יהושע בן לוי, הרחיב את היתר הזה. הוא אמר שרבי יהושע בן לוי יתיר בכלל לסמוך על רבי שמעון בר יוחאי בשם רבי עקיבא. דהיינו, אפילו שזה לא שעתת, אפילו שזה לא מצב של אונס, הוא יתיר לו לקרוא קריאת שמע אחרי עלות השחר בתור קריאת שמע של ערבית. ככה, זה דברי רבך ברב חנינא, הוא אמר שרבי יהושע בן לוי יתיר לקרוא הלכה כרבי שמעון בר יוחאי בשם רבי עקיבא. זה מה שהגמרא עכשיו היא אמרה, שזה לא נאמר בפירוש, אלא זה רק למדו את זה מתוך דרשה. בעצם בפירוש המקרה שרבי עקיבא, שרבי יהושע בן לוי התיר לסמוך על רבי עקיבא בר יוחאי, זה רק שעת הדחק. מתוך הדברים הרחיב את זה, והבין ככה רבך ברב חנינא שכנראה הלכה לגמרי כמו. מה נפקא מינה? מינה להלכה למעשה. כאשר אדם לא אנוס, והוא לא קרא קריאת שמע של ערבית, והיא עלה עלות השחר, אז אם לומדים את הגמרא כמו שקראנו עד הסיפור, אז הלכה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, בשם רבי עקיבא, שאפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית, אחרי עלות השחר. אבל אחרי הסיפור שאנחנו רואים אותו, שכתוב שזה היה שעת הדחק, שהם היו אנוסים, הם ישנו ולא הצליחו, ואז התירו להם, אז רק למצב כזה התירו, לא לכל המצבים. זו מחלוקת
בין...
רק שעת הדחק. כן. וזו מחלוקת...
זה הסיפור של הבועל של
פסח, ש... כן, נכון, נכון. אולי זה היה נץ, אתה יכול לדעת, אבל אתה יודע את זה. עלם בודי שחר, כתוב, נכון?
אם זה היה נוספות,
כרתו עם שחר... רגע, זה לא ניכנס לזה, היה עם תור מצווה.
אם
הוא שומע
לפי שמדבר על נץ החמה?
כן.
כאילו קרה אחרי...
לפני הנץ החמה הייתה ערבית, בתור אחרי הלב שחר, כן. כך רש"י לומד. אז בדבר, בסוגיה הזאת, הלכה למעשה נחלקו הראשונים. האם הלכה כרבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי בשם רבי עקיבא לגמרי, או רק בשעת האונס? והשולחן ערוך פסק שזה רק בשעת האונס. ולכן מי שהפסיד קריאת שמע ולא קרא ולא התפלל מעריב, לא יכול להשלים את זה אחרי עלות השחר. רק מי שהוא אנוס, כמו השיכור, כמו דברים אחרים שהוא היה, לא יכול היה לקרוא קודם לכן, אז התירו לו לקרוא את קריאת שמע, שיכור, חולה, זה על שום שולחן ערוך, יכול לקרותה עד הנצח חמה עם ברכותיה. אבל לא את ברכת השכיבנו. מצד שני, עד עלות השחר, אפילו רגע אחד לפני עלות השחר, הוא יכול להגיד השכיבנו. זאת המסקנה להלכה. לא כמו שרש"י למדנו את הסוגיה, ולא כמו שזאת דעה ממוצעת בין הראשונים, ככה נפסק הלכה למעשה. השכיבנו אפשר להגיד עד עלות השחר, קריאת שמע וברכותיה בשעת האונס, בלי השכיבנו אפשר להגיד אחרי עלות השחר שלא, ולפני הנץ החמה, שלא בשעת הדחק אי אפשר להתיר לקרוא קריאת שמע אחרי עלות השחר. לעניין אחד, אני כבר הזכרתי קודם שאת הזמן רק, לעניין אחד, גם ברכת השכיבנו, מה שנראה לי שאסור כבר לקרוא לפני עלות השחר, וזה לא נפסק כמו. מעשה, אנחנו ממשיכים, מה? לא, לא, רון, כבר עכשיו אנחנו ניגע בסוגיה של חצות הלילה, זהו. עכשיו, עד עכשיו, אנחנו עכשיו מתחילים את הנקודותיים שהולכים להסביר את הסיפור שהתחלנו בו בשיעור הראשון, היה בניו של רבן גמליאל באו מבית המשתה, והם שאלו אותו, מה עם קריאת שמע? בואו נקרא את עכשיו את איך שהגמרא עוסקת בפירוש אותו מעשה. מעשה שבאו בניו. בניו של מי? של רבן גמליאל לבית המשתה, ואני עכשיו הזכרתי, והם אמרו לו, זה היה אחרי חצות לילה, ואמרו לו, לא קראנו את שמע, אם הם יכולים לקרות, הוא אמר להם, כל מה שלא על עמוד השחר, אתם חייבים לקרות. שואלת הגמרא, ועד אשתה, לא שמיע לו עד הרבן גמליאל, וכי עד עכשיו, בנים של רבן גמליאל לא יודעים מה רבן גמליאל סובר? דבר תימה. הוא מלמד את כולם תורה, והם לא יודעים מה אבא אמר. איזה תלמידים, איזה בנים אלו? בוודאי שהם ידעו כבר את שיטתו של רבן גמליאל, שאפשר לקרוא קריאת שמע עד עלות השחר. אז מה קרה עכשיו? מה השאלה? אמרת הגמרא, אחי כאמרי לי, ככה הייתה שאלת רבני רבן גמליאל אל רבן גמליאל. הם שאלו אותו ככה, רבנן פליגי אילבך, האם חכמים שאמרו עד חצות, הם בעצם חלקו עליך ברעיון העקרוני של מצוות קריאת שמע, והם סברים, כמו רבי אליעזר במשנה, שמה שכתוב בשוכבך זה הזמן שאנשים הולכים לישון, ואז הוויכוח בינם לבין רבי אליעזר שאמר עד כן, אתם זוכרים, 3 שעות, זה הכוונה, כמה זמן לוקח לאנשים ללכת לישון, תחילת הלילה או חצות לחכמים, אבל אז הם חולקים על רבן גמליאל ברעיון העקרוני, שרבן גמליאל אמר בשוכבך פירושו כל זמן שאנשים יושנים בפועל, והם התכוונו כל זמן שאנשים הולכים לישון, האם הם חולקים עליך ברעיון העקרוני? אז זו השאלה, פליגי רבנן הלך, ילבך, ואז מהי המסקנה, ואז אנחנו מצטערים לומר לך אבא, גם אתה פוסק כמו חכמים, כי ביחיד ורבים, הלכה כרבים, אז זאת השאלה שלנו, האם הם חולקים עליך ואז הלכה כמותם והפסדנו את קריאת שמע? או דילמה, רבנן כבטח סביר עלו, הם באמת מודים לך שבשוכבך פירושו בשעה שאנשים יושנים בפועל. וזה נמשך עד עלות השחר. והי דקאמרי עד חצות, זה רק כדי להרחיק את האדם מן העבירה. זאת אומרת, זה גוף הם שאלו אותו. השאלה, האם זו הייתה כוונת חכמים שאל להרחיק את האדם מן העבירה או שזו הייתה דעתם העיקרית? אמר לו, אז הוא ענה להם בתשובה, רבנן כבתי סביר עלו, רבנן סוברים כמוני שזמן קריאת שמע הוא עד עלות השחר, כל מה שאנשים יושנים וחייבים אתם. והי דקאמרי עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה. ממשיכה הגמרא, עוד קטע במשנה, ולא זו בלבד אמרו, אלא מה ממשיך עם הרבן גמליאל ואומר, כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותה עד שיעלה עמוד השחר.
אגב, את הדבר הזה הם לא ידעו, הם היו צריכים לחכות במקרה הזה, לדעת.
מאיזה דבר? את ההמשך?
לא, את העניין הזה ש...
מה משמעות? לא ידעו מה משמעות, זה לא את הפסקים שלו, אבל מה הטעם, בדיוק למה חכמים חולקים בכל ה...
זה גם דבר פרק.
זה כבר לדעת בדיוק בכל המחלוקות, לא תמיד בבן יודע, אבל השיטות, הפסקים הוא יודע. רבה, הרבה את הגמרא, עכשיו רבן גמליאל, מי כאמר עד חצות, כשקוראים את המשנה נראה שדברי רבן גמליאל נמשכים, הוא בא לשכנע את הבנים, הוא אומר להם, לא זו בלבד עד חצות, אז הכוונה עד עלות השחר, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, הכוונה עד שיעלה עמוד השחר. זה, אלה דברים שאומר אותם לכאורה מי שסובר שקוראים עד חצות. רבן גמליאל הרי לא סובר עד חצות, אז למה? הוא אומר להם, לא זו בלבד אמרו עד חצות, אלא גם הדברים האחרים. זה הרי צריך להיות שהוא יגיד להם דברים אחרים גם נאמרו יותר, אבל את חצות הוא הרי לא סובר בכלל לגבי קריאת שמע. אז מה זה שרבן גמליאל אומר, ולא זו בלבד גם על קריאת שמע? עונה הגמרא, שואלת הגמרא, זה נקרא את השאלה בפנים בלשון הגמרא. ורבן גמליאל, מי כאמר עד חצות? האם רבן גמליאל אמר שקריאת שמע זה עד חצות דקטני ולא זו בלבד? אמרו שהוא ממשיך הלאה ואומר לא זו בלבד. מה זה הזו? זה קריאת שמע. הוא בכלל לא דיבר על קריאת שמע בחצות. מה הגמרא? אחי, כאמר לו רבן גמליאל לבני. כך אמר לרבן גמליאל לבניו. אני סובר עד עלות השחר. חכמים אמרו עד חצות מודים לדבריי. והם יודעים שהעיקר כמוני ורק להרחיק את אדם מן העבירה. ועכשיו שיח ולא זו בלבד, הוא מתכוון על איבא דה חכמים. אפילו לרבנן דקאמרי עד חצות מצוותה שאלה עמוד השחר, והי דקאמרי עד חצות כדי להרחיק את אדם מן העבירה, ולא זו בלבד הם אמרו, אבל לא שזה, הוא עצמו באמת לא סובר דבר וחצי דבר שיש עניין לקריאת שמע בחצות. ממשיכה הגמרא, עוד קטע אחד מאותם דברים. כן, ממשיכה. הקטר, חלבים ואיברים וכולי, כמה ממשיכה...
זה הדבר ברור שמשהו אומר, לא זה בלבד שזה לא
הדברים שלו. בואו נשאיר את זה, יש בכל דבר יש הסברים ארוכים, אני מנסה ללכת בדרך המצוע שגם תספיק את הזמן וגם איכשהו יהיה הסבר מבואר. יש מה להרחיב על השאלה שלך, אבל לא עקב. הקטר, חלבים ואיברים, המשיכה משנה אומרת, כל הנאכלים ליום אחד מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. שואלת הגמרא, ואילו אכילת פסחים לא קטן. אכילת פסחים
זה ילדים
אכילת פסחים שאנחנו יודעים, אתם אומרים כל בוקר אנחנו אומרים את המשנה של איזו מקומן, המשנה האחרונה מה אומרת שם, פסח לא נאכל בלילה ולא נאכל עד חצות, פסח אוכלים עד חצות, למה? כשהמשנה לא מונה בין הדברים שכתוב עד חצות, הרי אמרנו שכל משך החיים אמרו עד חצות, הכוונה עד עלות השחר. למה לא כתוב שגם הפסח עד חצות, היו צריכים לדעות גם פסחים. מזו שהגמרא לא כתבה, שהמשנה לא כתבה שגם את הפסח, מבינה הגמרא שפסח באמת אין לו תקנה אחרי חצות. וככה היא, זו השאלה בלשון הגמרא. ואילו אכילת פסחים לא קטני, אכילת פסחים לא כתוב, משמע שאכילת פסחים באמת לא יועיל היתר הזה של עד עלות השחר. אחרי חצות, מי שלא קורבן פסח, אי אפשר לאכול אותו. אם תאמר באמת את הדיוק הזה, אז ברמיני, אז אני אשאל אותך מברייטה שכתוב שם בדיוק להפך. כתוב שם בברייטה, קריאת שמע ערבית, והלל בלילי פסחים, ואכילת פסח, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. אז יש כאן סתירה. מהמשנה שלנו מדויק, של לא מנו את הפסח מהרשימה של הדברים שנמשכים עד עלות השחר, סימן שפסח זה עד חצות. זה דיוק המשנה במסכת ברכות בתחילת ה... ואילו משנה במסכת מגילה, שזה הברייתא הזאת, הברייתא הזאת שמופיעה כאן, היא אומרת שהפסח הוא עד עלות השחר. כל זה אותם דברים שפירטו אותם שם. אמר רב יוסף, עונה הגמרא, אומר רב יוסף, לא קשיא, אין כאן סתירה. זה בעצם שני דעות בתנאים. המשנה שלנו שסוברת שעד חצות, שמדויק ממנה שפסחים, פסח נאכל רק עד חצות ואפילו לא רגע אחד אחרי, רבי אלעזר בן עזריה היא. מה שהברייתא שהבאת שאוכלים את הפסח כל הלילה, רבי עקיבא היא. בתניא, ישנה ברייתא מפורשת שמסבירה כך. כתוב בפסוק, בפרשת שמות, כתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי ישו, מצות המעוררים יאכלו. אז הגמרא דורשת מחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, מה זה, מה לומדים מהפסוק הזה. רבי אלעזר, אני קורא את הברייתא בפנים, בתניא, ואכלו את הבשר בלילה הזה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, נאמר כאן בלילה הזה. כאן בפסוק הזה, באכילת קורבן פסח במצרים, כתוב בלילה הזה. ונאמר להלן ביציאת במכת בכורות כתוב, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. דורש רבי אלעזר בן עזריה גזירה שווה. כתוב פה הזה, ושם כתוב הזה. מה להלן? מה בהמשך שכתוב, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, מתי זה היה בלילה הזה? בחצות לילה, כמו שלמדנו בתחילת הסוגיות, שזה היה בחצות ממש. מה להלן עד חצות? אף כאן, באכילת הפסח, עד חצות. כך דורש רבי אלעזר בן עזריה את הגזירה שווה, ולכן לומד רבי אלעזר בן עזריה שאסור לאכול את קורבן פסח מדאורייתא אחרי חצות, מצד הגזירה שווה. אמר לי רבי עקיבא, אז הוא אומר לו, איך אתה מדייק כזה דיוק? והלא כבר נאמר בחיפזון, כתוב הפסוק, ואכלתם אותו בחיפזון. ודורש רבי עקיבא, עד, זה בעצם דרשה שכולם סתה, עד שעת חיפזון. אפשר לאכול אותו ואכלתם אותו בחיפזון, זה לא כמו שאנחנו מפרשים בעברית שלנו, תאכלו אותו במהירות, אלא הכוונה תאכלו אותו עד שיגיע חיפזון, עד שיגיע שעת החיפזון. מתי שעת החיפזון? הוא מסביר על יקיבה, חיפזון זה הכוונה שיצאו ממצרים, נחפזו לצאת, מתי יצאו ממצרים? בעלות השחר. כתוב שבלילה היה אסור להם לצאת, אתם לא תצאו שפתח ביתו עד בוקר, אז יצאו רק בבוקר. אם כן, אז אפי רבי עקיבא אפשר לאכול את הפסח מדאורייתא כל הלילה. וזהו, הברייתא, זה מתרץ בעצם את השתי המשנה, המשנה שלנו זה רבי אלעזר בן עזריה, והמשנה, והברייתא השנייה שראינו כל הלילה, זה רבי עקיבא. בסדר, זה לא, אז לגבי הציווי, זה לא סתירה, לגבי הציווי הזה של אכילת הפסח. אם כן, מה תלמוד לומר בלילה? ממשיך רבי עקיבא ושואלים את הגמרא על אליבא דבי רבי עקיבא, מה תלמוד, בשמה נאמר בלילה? אכלו את הבשר בלילה, היה מספיק לומר, רק כבר אמרת שאוכלים אותו בחיפזון, אז מבינים שאפשר לאכול אותו כל הלילה. אומר רבי עקיבא, יכול יהיה נאכל כקודשים ביום, שאפשר, הייתי חושב, אם לא היה כתוב את המילה בלילה, הייתי חושב שאפשר לאכול אותו גם ביום, גם מתי זה יום, לא למחרת הפסח, ביום השחיטה שלו, ביום י"ד, הייתי חושב שכבר אפשר לאכול את הפסח, והייתי קורא ככה, בחיפזון זה אומר שעד הבוקר ובבוקר, בליל תתוו אפשר לאכול עד הבוקר של תתוו אסור. אבל מי אומר שאי אפשר להתחיל לאכול אותו מיום י' ד'? מי אומר שצריכים לאכול אותו רק בליל י' ד'? על זה הוא עונה, על זה דורש את הגמרא מהפסוק בלילה. פסוק, המילה בחיפזון מלמדת אותי שאת הבוקר של תתוו אסור. המילה בלילה מלמדת אותי שצריכים לאכול את זה דווקא בליל תתוו ולא ביום י' ד'. תלמוד אמר בלילה. בלילה הוא נאכל ואינו נאכל, ולא ביום. שואלת הגמרא עכשיו בישתימה לרבי אלעזר בן עזריה דאית לגזירה שווה, איץ צריך למכתב להזה, הוא צריך לכתוב את המילה הזה בשביל הגזירה שווה. כן? הפעם הסוגיה היא קצת מורכבת, אתם נסו להחזיק את אתכם, בהמשך יהיה לנו זה אגדת הטובה, אבל אנחנו נוכל ככה מפעם לפעם להתרענן. כן, זה מגישור שאמר שיש שתי נקודות, זה בגמרא, זה גם מי שלא הקשיב עד עכשיו יכול להקשיב מעכשיו. אבל אנחנו... כן. אז הסוגיה אומרת ככה, אז מה זה הזה? כתוב כאן הזה דרש רבי אלעזר בן עזריה לגזירה שווה. זה בעצם הגמרא רוצה לומר, המילה הזה היא מילה מיותרת. אפשר לכתוב ואכלו את הבשר בלילה, אז זה בלילה הזה. אז אם זה הזה נדרש לגזירה שווה, הזה הזה, שזה חצות, אז זה מסתדר, לרבי אלעזר בן עזריה מסתדר את הגמרא מצויה. אלא לרבי עקיבא, שהוא לא לומד שזה עד חצות, הוא לא לומד את הגזירה שווה, היי הזה, מה יעבד לי, בשמה הוא צריך את המילה הזה, בשמה נכתב המילה הזה, לכאורה הוא מיותר. מה הגמרא? למיעוטי לילה אחר ודעתה. דברי, המילה הזה באה למעט לנו שלא נטעה לומר שאפשר לאכול את הפסח לא רק בליל הסדר, לא רק בליל תטווב, אלא גם בליל תזיין. איזה אב אמינא היה לי לומר שיהיה אפשר לאכול את הפסח שני לילות? בתורה כתוב לאכול את הפסח פסח ביציאת מצרים. עונה הגמרא, סלקא דאי, בוא אני אסביר את זה רק אחד בעל פה, ויהיה יותר ככה בפנים. בעצם יש כללים, זה לא כל קורבן, זה משהו אחר. כך, קורבן הזה כך, קורבן הזה אחרת. בעצם יש פה איזשהו סדר, מערכת מסודרת של קורבנות לפי קריטריון. יש קודשים קלים ויש קודשי קודשים. זה באופן כללי, יש תודה, יש עוד קודשים שהם קודשים קלים ובחור, ויש קודשים, קודשי קודשים, יש הרבה חילוקים ביניהם, וזה קבוצות מרכזיות, את זה אוכלים רק בתוך המקום, את זה אוכלים בכל ירושלים, את זה אוכלים עד זמן מסוים, את זה לא אוכלים עד זמן יותר קצר, יש כללים. הפסח הוא מין דבר שלא ברור לאן לשייך אותו. על פניו הוא שייך לקבוצת הקודשים הקלים. אם הוא שייך לקבוצת הקודשים הקלים, אז לכאורה גם זמן אכילתו צריך להיות זהה לזמן אכילת קודשים קלים. כמה זמן אוכלים קודשים קלים? כתוב, שני ימים ולילה אחד. ביום, יום אחד, הלילה שבין שני הימים, וגם ביום של המחרתו. עכשיו, אומר רבי עקיבא, היה אב אמינא לומר שכך יהיה גם מקורבן פסח. נכון שאנחנו יודעים שפסח אוכלים אותו בלילה ולא ביום, אז הייתי אומר שאותו אני אוכל שני לילות ויום אחד. כמו שלגבי קודשים קלים אני אוכל שני ימים עם לילה ביניהם, הייתי אומר שככה בגבי פסח אני אוכל אותו שני לילות עם יום ביניהם. כמובן, ביום עצמו אני לא יכול לאכול, כי כתוב בלילה, אבל הכוונה שזה לא ייפסל, זה לא ייקרן נותר, שאני אוכל להשאיר אותו ללילה השני. בשביל האב האמינה הזאת, שלא נטעה להשוות אותו לשאר קודשים קלים, כתבה התורה את המילה הזה, שתדע שזה מדובר על לילה אחד, הלילה הזה, ואין לו יותר תחליף. זה מה שהגמרא אומרת. סלקא דאיתך אמינא, הועידו פסח קודשים קלים, ושלמים קודשים קלים. מה השלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד? הפסח נאכל לשני ימים ולילה, לשני לילות במקום שני ימים, ובמקום זה, ועדיין זה יהיה מותר בלילות. ויהיה נאכל לשני לילות ויום אחד. כמה שמלן בלילה הזה, שאז אני דורש את זה, בלילה הזה הוא נאכל, ואינו נאכל בלילה אחר. זה המהלך של הגמרא לפי רבי עקיבא. הגמרא ורבי אלעזר בן עזריה, מה הוא? מאיפה הוא ילמד שזה לא דומה לשלמים? הרי הוא את המילה הזה לא משתמש ללימוד הזה, הוא צריך את זה לגזירה שווה, שכבר דיברנו עליה, שדעת חצות, אז מאיפה הוא ידע שלא אוכלים את זה בשתי לילות? עונה הגמרא, מילות תותירו עד בוקר נפקה, הוא לומד את זה מפסוק אחר, כתוב גם כן הפרשה הזאת, שלא תותירו ממנו עד בוקר. מה זה, איזה בוקר זה? בוקר של אותו בוקר של יום תטווב. אז לא צריכים עוד פסוקים, אנחנו כבר יודעים שזה רק לילה אחד. ורבי עקיבא, למה הוא לא לומד את זה מהפסוק הזה, לא תותירו עד בוקר? עונה רבי עקיבא, אם מעט אמר ואמינא, מהי בוקר, בוקר שני. רבי עקיבא אומר, עדיין לא הייתי יכול ללמוד אם הפסוק לא תותירו עד בוקר, כי יכול להיות שהכוונה עד בוקר, עד הבוקר של שני הלילות, הוא על הבוקר של יום תזיין. לכן צריכים לדרוש את זה מהזה. רבי אלעזר, שהוא אמר רבי אלעזר בן עזריה שאמר שכן אפשר ללמוד זה מיד בוקר, הוא אמר לך, כל בוקר, בוקר ראשון, או כל מקום שכתוב בתורה בוקר, עד בוקר, הכוונה לבוקר הראשון שקרוב למאורע שדיברו עליו. לכן, אין מקום לטעות, ולא יבואו ללמוד את זה, ולא צריכים את המילה הזה בשביל ללמוד שזה שני לילות, אלא מהמילה עד בוקר, אני כבר יודע שזה רק לילה אחד.
שזה רק עד חצות, אז ברור
שאי
אפשר אחרי
זה, בוודאי לא לילה אחרי זה.
נכון, נכון.
אדם
לא
צריך בכלל
לתרץ מי הפעול,
זה אומר עד חצות וזהו.
חצות
של
הלילה השני גם.
כאילו, אתה חושב, אולי בלילה השני יהיה מותר מחדש להתחיל. בלילה הזה עד חצות. בלילה הבא יש לו חשבון חדש. והנתנאי, התנאים האלו שעכשיו ראינו אותם, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, כהנתנאי, הם סוברים כמו התנאים, כמו בתנאים, אחרים בברייתא אחרת, שגם שם נחלקו התנאים באותה מחלוקת, האם אפשר לאכול, מהי המחלוקת המרכזית פה, האם אפשר לאכול את הפסח כל הלילה או עד חצות. וככה מביאה הגמרא ברייתא, כתוב פסוק בספר דברים, שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים. קראנו פה פסוק, ובלי לשים לב, קראנו פה שלושה זמנים. ככה קראנו, בלי לשים לב. בואו נקרא את זה שנפרק את זה, שהגמרא מפרקת את זה. כתוב פה, תזבח את הפסח בערב, זה זמן אחד, כבוא השמש, זמן שני, מועצתך המצרים, זמן שלישי. רגע, אני כבר אסביר מה זה. קודם כל, שלושה הגדרות. במילת הבדיחות, אתם מכירים בהזמנה החבדית, יש כתוב שלוש פעמים, שלוש שעות, בשעה החמישית, אחר כתוב שעה טובה מוצלחת, אחר כתוב גם בדיוק. אומרים שבדיוק זה ראשי תיבות, בשעס דאידן קומן, אותה שהיהודים באים, זה הזמן הכי מדויק. אז עכשיו, פה גם כדי שיש שלושה זמנים בערב, מה זה הזמנים האלו? רבי אלעזר, בערב אתה זובח. אז יש פה ככה, הערב משמעותו אחרי חצות יום, שהשמש מתחילה להעריב, היא מתחילה לפנות לכיוון מערב, בחצות היא באמצע, וכשהיא מתחילה לפנות למערב זה נקרא בערב. לא מערב ששפת העברית שלנו, הערב זה אחרי חצות. מחצות ואילך. אז רבי אלעזר ככה מסביר את הגמרא. בערב אתה זובח, השחיטה תעשה בערב, תזבח את הפסח בערב, הכוונה מחצות ועלה. כבוא השמש, זה מהשקיעה, אתה אוכל, אז אפשר לאכול את הפסח כבר, זה נקרא חשיכה. ליל תתבר, מועצתך ממצרים, אתה שורף. אם נשאר לך פסח, מה זה מועצתך ממצרים? זה יום, שעיר הבוקר נשאר לך בשר, אתה צריך לשרוף אותו. ככה דורש רבי אליעזר. רבי יהושע כנגדו מתחיל את אותו לימוד. הוא אומר גם כן, בערב אתה זובח. כבוא השמש אתה אוכל. אבל מה הוא עושה עם המילה מועצת חיים מצרים? הוא לומד את זה אחרת, לא לגבי אתה שורף, אלא בעד מתי אתה אוכל והולך, כמה זמן אתה יכול לאכול אותו, אומר רבי יהושע, עד מועצת חיים מצרים, עד שיגיע הבוקר. הוא מסביר עכשיו רבי אבא את הדברים. בעצם את הדברים האלו שאמר רבי יהושע ורבי אליעזר. אני אסביר את זה עוד כדי שנלמד את דברי רבי אבא. יצא פה בעצם שרבי אליעזר ורבי יהושע חולקים ביניהם את אותה מחלוקת שאמרנו עם רבי אליעזר בן עזריה עקיבא. לפי רבי יהושע כתוב בפירוש שאפשר לאכול את הפסח עד מועצת חר מצרים, פירושו עד הבוקר. זה מקביל למי? לשיטת רבי עקיבא בברייתא הקודמת, שגם אמר שכל הלילה זה טוב לאכילת פסח. ואילו רבי אלעזר שחולק עליו, הוא אומר שזה עד הבוקר זה רק בשביל לשרוף, כי כנראה שהוא שורף שאפשר להפסיק, חייבים להפסיק את האכילה עוד באמצע הלילה. כמו מי זה מתאים, הוא לא כתב כמה, אבל זה מאוד מתאים לרבי אלעזר בן עזריה, שאמר, עד חצות לילה ולא יותר. אז יוצא שרבי אלעזר בן עזריה ורבי אליעזר זה היינו אח, רבי יהושע ורבי עקיבא היינו אח. עכשיו מסביר רבי אבא את הדברים. הכל מודים, כל הדעות שלמדנו, כל התנאים האלו סוברים, שכשנגלו ישראל ממצרים לא נגלו אלא בערב. כולם מודים שגאולת מצרים, פירושו שישראל היו כבר חופשיים לעצמם, מצד המצרים היה להם הסכמה, תלכו מכאן, זה עוד היה כבר בלילה, זה לא יחיקה עד הבוקר. שנאמר, כתוב גם בפסוק בדברים, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. כתוב בפירוש שכבר בלילה היה להם את היציאה הזאת. איזה יציאה? הרי לא יצאו ממצרים, אלא הכוונה מצד המצרים היה שחרור כבר בלילה. זה כולם מודים, וכשיצאו, זה גם כן מוסכם על כולם שהיציאה בפועל מתי הייתה, לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. מה נחלקו? השעת חיפזון. מה המשמעות שכתוב בחיפזון? מהי השעה הזאת שכתוב שאתה יכול לאכול את זה עד בחיפזון? מה זה? רבי אלעזר בן עזריה סבר, מהי חיפזון? חיפזון במצרים. החיפזון של המצרים, שהם התחילו להיכנס ללחץ מטורף, תצאו, תצאו מכאן. מתי זה קרה? זה קרה בחצות לילה, שהתחילו מכאן בכורות להכות בהם, ואז הם התחילו להריץ אותם. אז אם זה החיפזון, אז מותר לך לאכול עד חיפזון במצרים, עד חצות לילה. ואילו רבי עקיבא סבא, מהי חיפזון? חיפזון בישראל, שהם יערו לצאת, וזה לא היה לפני הבוקר, כי כתוב שבלילה היה אסור להם לצאת מפתח ביתם, כל הלילה עד הבוקר. תניא נמי הכי, אומרת הגמרא, ככה גם למדנו בברייתא, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה, וכי בלילה יצאו, אבל לא יצאו אלא ביום, שנאמר במוחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה, אלא מלמד, שהתחילה להם גאולה מבערב, והשחרור עצמו היה, יציאה עצמה הייתה ביום. טוב, הלכה למעשה, אני לא אעריך, אבל במשפט אחד, גם השעון דוחק בנו, אבל ככה, לגבי, בכל הסוגיה הזאת, לגבי אכילת אפיקומן, בימי, בזמננו, אנחנו מקווים בעזרת השם שיבנה בית המקדש שנראה בימינו, וגם עניין של אכילת הקורבן פסח תהיה אקטואלית עד מתי, אבל יכול להיות ששם השתנו כבר ההלכות בגוף הזה, כמו מי פוסקים, כמו מי התנאים. היום למעשה, הלכה למעשה נוגעת לגבי אכילת הקורבן, אכילת אפיקומן. אז נפסק בשולחן ערוך שאוכלים את האפיקומן רק עד חצות לילה. אחרי חצות לילה אסור לאכול אפיקומן, זה כמו מקביל לדעה של מי שרבי אלעזר דעה שאומר שעד פסח הוא כמו האפיקומן הוא כמו קורבן פסח, ואוכלים אותו רק עד חצות. צריכים לאכול אותו גם על הסובה, ואחרי כן לא אוכלים. כמו זקן מחדש בזה איזשהו דבר חידוש שאין אותו באף פוסק אחר, אני גם לא ראיתי שעושים את זה אפילו באנש, ואל תתחילו להנהיג את זה, אבל ככה צריכים לפחות להזכיר את זה. אמור זה כן מחדש, שאחרי אכילת אפיקומן, כך כתוב בסימן תף עין חצי פעלה, אסור לאכול שום מאכל בעולם, חוץ ממצה שמורה משעת קצירה או משעת נושה. לפי דעת אמור זה כן, אין בעיה כלל לאכול מצות אחרי אפיקומן. כי כל העניין משישאר לך טעם אפיקומן בפה. טעם אפיקומן זה ממצה של מצווה. היום אין לנו מצות, היום ברוך השם אנחנו מהדרין וכולם אוכלים מצות כשמשעת קצירה, כן? כל המאפיות, כל המוכרים כאלו. אז כשאתה אוכל מצות, לפי דעת אדמור הזקן, אין לזה שום סתירה עם איסור אכילת אחרי אפיקומן. למה זה לא נהוג ככה לנהוג, אבל הדבר צריך להיות ידוע, זאת הלכה פסוקה, בלי חולק עליה. אוכלים ועד מתי, לא, אנשים, מקובל שאנשים מפסיקים, מתי שתהיה חצות,
עוד מתי
עוצרים, אה?
אי אפשר לאכול אחרי כזה
סדר. זה כבר עניינים טכניים, עוד כן, אבל בואו נשנדע את המושג הזה.
זה
יקרו בהחלטה שלא חצות, זהו, לא? עוד רגע נגיד, אני נגע בזה מילה אחת, כי ממש לא רוצה להאריך בזה, אבל זה נקודה אחת. נקודה שנייה שבשולחן ערוך וגם אל תרעה פוסק ככה שאוכלים את שהלל גם יש עניין לגמור אותו לפני חצות, אבל כתוב פה שאצל רבותינו לא הקפידו על זה. על ההלל לא אמרו, כי לכאורה ההלל, ראינו באחד הברייתות פה, הלל בלילי פסחים וקורבן ואכילת הפסח הם הלכו ביחד. אז לגבי אכילת הזכר לפסח האפיקומן אנחנו מקפידים על חצות, לגבי הלל של ההגדה אומרים אותו גם אחרי חצות, כבר ככה נגעו אצל רבותינו. יש באמת, לפעמים זה קורה, פעם היה אצלנו גם כזורח, ככה שהעריכו מאוד בסעודה, מגיע למצב שהסעודה היא קרובה לחצות, ונמצאים באמצע שולחן ערוך. ויש לך בעיה עם מה עם אפיקומן, מה עם שאר הסעודה, זה בעיה שקורית לפעמים. אז יש, זה לא הלכה למעשה אצלנו, כי הדבר הזה שנוי במחלוקת. אבל בשביל שנדע את המושג הזה, יש כזה דעה, יש שיטת אבני נזר. הוא מחדש חידוש נפלא ועצום, וזה מבוסס על הסוגיה שלנו, לכן אני רוצה להזכיר את זה. הוא אומר שמה שאסור לאכול אפיקומן, בזמן אכילת אפיקומן, הכוונה היא בזמן המצווה, שמה, מתי שזה נקרא זמן המצווה של אכילת אפיקומן או אכילת הפסח, אז אסור לאכול אחרי זה שום דבר. אבל אחרי שעובר הזמן, אתה יכול לאכול. הוא אומר, העניין שישאר לך בפה טעם של מצה, זה מצווה. נגמר זמן המצווה, אין עניין שישאר לך, אחרת לא תאכל שבוע. שמור את הטעם של המצה שבוע, אל תאכל. לאיפה זה נגמר? מי אמר שזה נגמר? אלא נגמר, הזמן נגמר. ואז אומר רבי אבני נזר ככה, ראינו כאן בסוגיה, רבי אלעזר בן עזריה אומר שרק עד חצות זה זמן המצווה של פסח, והיינו אך לאכילת אפיקומן. רבי עקיבא סובר שכל הלילה זה זמן המצווה. אומר רבי אבני נזר, יוצא ככה, שבעצם לפי רבי אלעזר בן עזריה, אתה צריך לא לאכול כלום עד שיבוא חצות. אחרי חצות אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה. כי נגמר הזמן, הטעם של המצוות, כמו יום, כמו יום בוקר שיהיה. ואילו לרבי עקיבא, אתה צריך לאכול את זה, וכל הלילה צריך לאכול את זה, לפני עלות השחר, להפסיק. אז זה הזמן הרגע הקריטי הקובע. אומר רבי נזר, כשיש להם אדם מצב כזה שנמצא סמוך לסעודה, באמצע הסעודה וסמוך לחצות, שהוא יעשה תנאי. הוא יקח מצה, קרוב לחצות, ויגיד תנאי. אם הלך, לא כתוב הלכה, בגמרא לא כתוב הלכה כמי. אז הוא אומר ככה, אם אני אגיד תנאי, אם הלכה כמו רבי אלעזר בן עזריה, אז כזית מצה שאני אוכל עכשיו, זה לשם הפיקומן. ומי הרגע הזה שאתה גומר לאכול אותו, אל תאכל כלום עד שיעבור חצות. עבר חצות? עבר חצות. אתה יכול עכשיו לאכול כמה שאתה רוצה, כי הלכה קרבה, אם הלכה קרבה לעזר בן עזריה, אז תתחיל לאכול אחרי חצות. תחכה כמה דקות ואתה תתחיל לאכול. ואז הוא ממשיך לומר, ואגם, אומר תנאי, אם הלכה קרבה לעזר בן עזריה, מה שאני אוכל עכשיו זה שם הפיקומן. הלכה כמו רבי עקיבא, אז אני אוכל את זה לפני, מה שאני עכשיו אוכל זה שום דבר, מה שאני אוכל בסוף, זה יהיה שם הפיקומן. ואז הוא אומר ככה, תאכל לפני חצות, תעשה הפסקה 5 דקות, תאכל מה שאתה רוצה, בסוף תאכל אותם הפיקומן. ויש יהודים שנוהגים ככה למעשה, בקהילות אחרות, הרבה קושיות יש על זה, לא כולם קיבלו את זה, לא ניכנס את זה גם מהסוגה שלנו, יש קושיות, אבל לפחות למדנו כאן איזשהו שני חידושים, את האלתר רבי שאפשר לאכול מצות כמה שרוצים, ואת אבני נזר, שניהם למעשה לא נוהגים אצלנו. סעיף, דף, אנחנו עכשיו מקרבים לדף ת' עמוד ב'. תא, דבר נא באוזני העם, כי אנחנו לקראת סוף עמוד א', דבר נא באוזני העם, עם כדבר רבי ינאי, אין נא אלא לשון בקשה. אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, לך ואמור להם לישראל, בבקשה ממכם, שאלו ממצרים כלי חסד וכלי זהב, שלא יאמר, אנחנו רואים דף ת' עמוד ב', שלא יאמר אותו צדיק, מי זה אברהם אבינו, ועבדו ועינו אותם, קיים בהם, ואחרי כן יצאו בגוש גדול, לא קיים בהם. אמרו לו, אז כשהוא בא אצל ישראל, אמרו לו, עם ישראל אמר לו, ולוואי שנצא בעצמנו, עזוב אותנו מכסף, לא מעניין אותנו שום כסף, אנחנו רוצים לצאת כבר ממצרים, מוותרים על הכסף. ועל זה הוא אומר, משל, אומרת הגמרא משל, לאדם שהיה חבוש בבית האסורים. והיו אומרים לו, בני אדם מוציאים אותך למחר מבית האסורים ונותנים לך ממון הרבה. אנחנו מודים לך, מחר, היום הוא בית האסורים, סובל איסורים נוראים, מחר אתה יוצא, אתה מקבל הרבה כסף. מה משיב אדם? אני רוצה לצאת היום ומוותר על כל הכסף. אומר להם, בבקשה ממכם, הוציאוני היום ואיני מבקש כלום. ככה ישראל אמרו למשה רבינו, עזוב אותנו, לא מעניין אותנו כסף, לא לשאול, לא כלום. זה מה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, אמר להם, בבקשה, תבקש מהם שיעשו את זה כדי לקיים את מה שאמרתי לאברהם אבינו. ואז כביכול ישראל לקחו בהשאלה מהמצרים רק בתור טובה לקיים את רצון הקדוש ברוך הוא שביקש עם משה. אז בעצם יהודים לא חיפשו כסף, חיפשו רק לקיים רצון השם. וישאילו, דורשת הגמרא, מה זה וישאילו? כעת צריך להיות כתוב, וישאילו, מה זה המם האחרונה הזאתי? אמר רבי ירמי, מלמד שישאילו בעל כורחם. בעל כורחם של מי? יש פה שתי איקא דאמרי, איקא דאמרי בעל כורחם של המצרים, ואיקא דאמרי בעל כורחם די ישראל. מה אמר בעל כורחם די מצרים? דכתיב, ונבט בית, תחלק שלל, זה הולך על יציאת מצרים, הפרק הזה מדבר על יציאת מצרים, וכתוב בו נבט בית, זה הכוונה אלה שגרים בבית, היהודים שגרו עם הגויים, הם יחלקו שלל, הם יחלקו את ה... מה זה? כינוי שלל, זה אומר שזה דבר שהוא לקח אותו בעל כורחו, כמו שלוקחים מהאויב שלל. אז זה אומר שזה בעל כורחם של המצרים, ישראל הוציאו מהם. מאן דאמר בעל כורחם די ישראל משום מסעוי. היהודים אמרו, אין לנו כוח לקחת את הכלי כסף, יהיה לנו כבד לצאת את הדרך, הולכים לדרך ארוכה, הולכים לארץ ישראל, אין כוח לסחוב. שואלים על זה כולם מפרשים, לא עבר כמה ימים, הגעתם לקריאת ים סוף, איזה התנפלות הייתה שם על ביזת מצרים, ביזת הים. יותר גדול מאשר ביזת הים, מאשר ביזת מצרים, ומשה היה צריך לקחת אותם בעל כורחם. איפה לא מעניין אתכם הכסף פתאום, ואיפה המסוי שלא אכפת לכם, מה זה? אז אומרים ככה, כשאדם יושב...
כלומרים בכסף,
אה? כלומרים בכסף. אדם יושב מתוך מצב דחוף, צרות, והוא, גם כשאומרים לו שהוא יוצא ממצרים, הוא עדיין בראש שלו, ירדפו אחריי, ירגו אותי, הוא לא מסוגל. אז שהוא יודע שהוא הולך לדרך ארוכה, ועוד יכול להיות שירדפו אחריו, אז כל קילו שהוא יכול פחות לסחוב, הוא מנטר עליו. אחרי שהם יצאו מצרים, ראו, אין פה מצרי, אין פה כלום, הכל טבע בים, יש רכוש, אז מה פתאום לוותר על זה? ניקח אותו, והשרה, נטעין אותו על כל הגמלים, כל החמורים. אבל זה לא במיוחד, זה אמיתי. יש עוד נקודה שאומרים כאן, מה זה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אקיים את זה רק בשביל שלא יאמר אותו צדיק? הקדוש ברוך הוא בעצמו הבטיח, הוא לא רוצה רק בשביל אותו צדיק?
לא יתפוס אותו.
אלא התשובה, ככה אחד הפרשים אומר, קדוש ברוך הוא אומר, אני אתקיים את זה, עוד מעט יגיע ביזת הים, הוא אומר, אבל בין לבין יבוא אברהם אבינו, יתחיל להגיד לי איפה יצאו ואיפה, בשביל הימים האלו אני רוצה שלא יהיה לו טענה לאברהם אבינו. אברהם אבינו עוד לא ראה את היציאת מצרים, את קריאת ים סוף, אז הוא אומר, אני עכשיו, בשבילו אני רוצה שיהיה לו.
יש פירוש של הרבי על זה בקיצור
משהו. מה אמר רבי?
הרבי אומר ש... הם היו עבדים בני עבדים, אתה יכול לדעת משהו קטן מאוד, אם יגידו איזה רוש גדול, אבל שהוא העשיר הכי גדול בעולם.
אז הוא הבין בכסף, יפה, יישר כוח, יפה. ונטלו את מצרים, אמר רבי עמי, מלמד שעשרוע כמצודה שאין בה דגן, צדים בזה חיות, איך צדים אותה? עם כל מיני פתיונות. בלי דגן, המצודה לא שווה כלום. ככה הציעו ממצרים את כל הכסף, לא נשאר שווה כלום. יש לקיש אמר, עשרוע כמצולה שאין בה דגים. אם בקרקעית הים אין בה דגים, ככה המצולה, ככה הוציאו ממצרים את כל הכסף. המצולה שאין בה דגים היא פחות, היא עוד יותר מרוקנת. הדגן תמיד נשאר קצת תיאורים בצדדים. הקרקעית אין כלום, זה חיסול אותו מוחלט. ועדיין היה אוצרות של המלך עצמו ששחרר אותם בקריאת ים סוף. אבל בתוך המהיר עצמה הם רוקנו את הכל ריקון מוחלט. כי אתה רוצה, הייתה בשביל האוצרות האישיים של המלך, את זה הם לא רוקנו.
לקחו את זה
לשם? הוא רק לפתות אותם, הוא שחרר את כל האוצרות שלו, ואמר, תקחו את זה איתכם לדרך, העיקר תבואו איתי להילחם בישראל. כך מופיע במדרש. זה אחד הפירושים, יש עוד פירושים, אנחנו מסתפקים בפירוש אחד. בחסידות כתוב, ונצאו את מצרים, הכוונה היא שיש ניצוצות. ניצוצות גבושה שנמצאים בכל דבר, והיהודים הוציאו את כל הניצוצות שהיו גם במאכלים, גם בדברים, גם בכל החפצים. יהיה אשר יהיה, אמר לקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לישראל, אני הייתי עמכם בשיעבוד זה, ואני אהיה עמכם בשיעבוד מלכויות, אמר לפניו, ריבונו של עולם, והיה לצרה בשעתה, כך אמר משה לקדוש ברוך הוא, למה אני אדאיג אותם עכשיו בבשורות אחרות? אמר הקדוש ברוך הוא, לך אמור להם, יש לחני עליכם, באמת, אז כמו שרש"י מסביר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה מה שהתכוונתי, רק לך אני מגלה שיש המשך, להם אל תגיד, אלא אהיה שלחני עליכם. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד איזה אגדת, כתוב במעשה של אליהו בהר הכרמל, אז הוא פנה אל הקדוש ברוך הוא ואמר, ענני השם ענני. אמר רבי אבאו, למה אמר אליהו ענני שתי פעמים? מלמד שאמר אליהו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ענני שתרד אש מן השמיים ותאכל את כל, תאכל כל אשר על המזבח. את הקורבנות שאני אקריב, הרי הם ניסו קודם כל הלילה מביאי הבעל, כל היום ניסו מביאי הבעל עד הערב, ולא לא הצליחו כלום, הם רצו שירד להם אש ולא הצליח להם. אז הוא אמר, דבר ראשון, תענה לי שירד האש מן השמיים. ואחר כך הוא אמר, ענני שתשיח דעתם שלא יאמרו מעשה כשפים הם. עם ישראל היה באותה תקופה להוט אחרי כל מיני עבודה זרה ודברים אחרים. אז כשעם ישראל יראה את מה שעושה אליהו, זה עדיין לא ישכנע אותם שזה השם הוא האלוקים, הם יגידו, הוא יותר מחשב להבדיל חס וחלילה, כן, מנביאי הבעל. אז צריך בשביל זה, הוא עשה עוד תפילה, תפילה אחת שאני אצליח, תפילה שנייה, תשיח את ליבם, שלא יהיה להם את אותה מחשבת רשע, תשנה להם את המחשבות, שלא תהיה להם מחשבה רעה להם, יקבלו את זה באמונה פשוטה, רואים נס, ידעו שזה נס, לא יגידו שזה איזשהו מעשה, חלילה מעשה קשבי. עכשיו אנחנו עוברים לתחילת המשנה, לפחות כמה שנספיק, המשנה השנייה של המסכת, שעוסקת במקרה של קריאת שמע בשחרית. בוא נשאר. שמה?
אני רוצה... זה הייתה
סיבות לתבר מקורתית,
שיח
דעתה. כן, כן. לתפילה. אפשר להתפלל שיהיה התעוררות, יהיה התעוררות מלמעלה. עדיין יכול להיות כופר, אבל התעוררות שיש כמו שיש כרוזים, בת קול, יש את זה עת רצון, ככה יהיה להם את ההתעוררות שהם יקבלו את זה ויחוש על... מה שהם יראו בעיניים לא יבוא להם מחשבת הכפירה ותקלקל להם את זה. יתחברו לאמת. מימתי קוראים לשמע בשחרית, אומרת המשנה, מי שיקיר בין תחלת ללבן. וכך היא אגב ההלכה. אבל לאיזה, האמת, עומת אנחנו נראה את ההלכה. קודם כל נקרא את המשנה. מי שיקיר בין תחלת ללבן, רבי אליעזר אומר, בין תחלת לקרתי. קרתי זה צבע שיותר דומה לתחלת, ולכן הזמן, כדי להבחין בין תחלת לקרתי, צריכים יותר אור. וגומרה, לפי הדעה של רבי אליעזר, עד הנצח המה. אז נגמר סוף זמן קריאת שמע ששחריס, לפי רבי אליעזר. תראו לצלכם מה היה קורה היום, אם הייתה נפסקת הלכה, כמו רבי אליעזר. בזמנם, רובם של האנשים קמו בנצח המה, בפני הנצח המה. רק המפונקים, בני מלאכים, נשארו לישון. אז הוא אומר, זה סוף זמן, זה נקרא מקומך. רבי יהושע אומר, עד 3 שעות, הוא גם לא חולק עליו שרוב האנשים קמים, אבל הוא אמר שעדיין אפשר להאריך את הזמן בשביל אותם יחידים מאוחר, שכן דרך מלאכים, לעמוד 3 שעות. המשיכה המשנה אומרת, הקורא מכאן ואילך לא יפסיד, כי האדם הקורא בתורה, יש לו שכר של קריאת התורה, קריאה בתורה, אפילו שאין לו שכר של קריאת מצווה, קריאת שמע בזמנה. שואלת הגמרא, מהי בין תכלת ללבן? מה הפירוש בין תכלת ללבן? אילם, האם נאמר שכוונה בין גבבה דאמרא חברא לגבבה דאמרא דתכלתא, אם הכוונה שבין חבילת צמר לבנה לחבילת צמר כחולה, זה לא דבר שצריכים אור בשבילו. בלילה נמי מי דיידי. זה רם בלילה אפשר להבחין בין צבע לבן לצבע כחול. אלא בין תכלת שבאה ללבן שבאה. הכוונה היא בחבילת צמר עצמה שצברו אותה בתכלת, ישנם חלקים יותר בהירים, שהם יותר נקראים החלקים הלבנים שבצמר, ושבגליל הכחול. יש בו חלקים קצת יותר בהירים וחלקים יותר קיים. להבחין בין גוון לגוון בתוך אותו חוט צמר, זה צריכים כבר קצת אור, וזה נקרא בין תכלת ללבן. תניא רב מאיר אומר, מי שיכיר בין זאב לכלב, זה שני בעלי חיים שדומים זה לזה, וזה הסימן שצריכים להבחין בין זאב לכלב, אז אפשר לקרוא קריאת שמע. רבי עקיבא אומר, בין חמור להרות, זה חמור בר, גם כן מין דומה. ואחרים זה שם של תנא, זה לא רבי מאיר, כי אנחנו ראינו שרבי מאיר מוזכר פה, אלא זה תנא אחר, שגם הוא קוראים אותו בשם אחרים. אחרים אומרים, מי שיראה את חברו רחוק 400 ויכירנו. אמר רב הונא, כאחרים. שמהו השיעור זמן שנקרא, שאפשר לקרוא קריאת שמע, ממתי, מי הזמן שהוא יכול להכיר את חברו במרחק 400, שהוא לראות אותו ולהכיר אותו. ובאיזה חבר מדובר? מדובר בחבר כזה שהוא מכיר אותו, לא ממש הקרוב ביותר, אבל לא אדם זר. קרוב שהוא רואה אותו, חבר שהוא רואה אותו לפרקים. אחד כזה, לא רואים אותו ממרחק מדי גדול, אבל ממרחק של 400 אפשר להכיר אותו באור מסוים. את האור הזה, זה הזמן שאפשר לקרוא קריאת שמע. וככה נפסקה ההלכה. ובראשונים כתוב שהזמן הזה שווה לזמן שבין תכלת ללבן. זה היינו הך כמו בין תכלת ללבן. אמר אבייה, לתפילין כאחרים. לתפילין הזמן של קריאת, של כדי מצווה לקרוא, להניח תפילין, לקרוא בהם את קריאת שמע, הוא רוצה שיהיה לא יהיה עדות שקר. אז זה הקשר בין קריאת שמע לתפילין. אז לגבי זמן הנחת תפילין, זה צריך להיות כאחרים שאפשר להניח את זה מהזמן של יראה את חברו 400 ויכירנו. שזה למעשה בין הפוסקים נחלקו האם זה 60 דקות לפני הנץ או 50 דקות לפני הנץ. ונוהגים להחמיר 50 דקות, בלוחות כתוב זמן מי שיכיר, או הם קוראים לזמן ציצית תפילין, תראו בלוחות יש לזה כל מיני שמות, ציצית תפילין, מי שיכיר, זה זמן שהוא נמדד לפעמים 50 דקות עגולות, לפעמים 60 דקות עגולות, לא בין קיץ לחורף. לא, זה לא כזה עוד פעם, או 50 או 60. אולי ישנם עוד שיטות בזה, אבל זה לא מקובלות. בדרך כלל נוהגים להחמיר ל-50 דקות. אבל יש גם שקיבלו את ה-60 דקות, אז זה נקרא, זהו זמן, אומר הבאי, לתפילין כאחרים. לקריאת שמע כוותיקים, בזמן קריאת שמע עצמה, מתי לקרוא קריאת שמע? להניח תפילין כדי לקרוא קריאת שמע, אתה יכול כבר מ-50 דקות לפני הנץ. ואתה ילך לקרוא קריאת שמע, נכון שמותר כמו משה אחרים, אבל יותר ראוי לנהוג כוותיקים, כך אומר הבית. זה אמר רבי יוחנן, ותיקים היו גומרים אותה עם הנצח חמה. הם היו גומרים את קריאת שמע עם הנצח חמה, מתחילים אותה רגע, כמה רגעים לפני הנץ, לא מוקדם, אלא כמה רגעים רק לפני הנץ, והם מסייעו אותה בנץ, דתניא נמי אחי, ותיקים היו גומרים אותה עם הנצח חמה, כדי שיסמוך גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום, כדי שהוא יוכל לסיים את ההגעה לישראל בנץ החמה, ואז להתחיל 18 מיד בנץ. ומה המעלה של מי שקורא בנץ? אמר רב זיירא, מה יקרא? איפה לומדים את הדבר הזה? כתוב, יראוך עם שמש. ולפני ירח דור דורים, מה זה יראוך עם שמש? יראוך, מפרשים את זה, יקבלו עליהם את המורה שלך. לא יראו אותך, יראוך, בשון יראה. איזה יראה יש? עול מלכות שמיים של קריאת שמע. זה יהיה עם שמש. ממש עם הנץ החמה, סמוך לנץ החמה, ואז יתפעלו את התפילת שחרית. יש דורשים של לפני ירח זה שזה הולך על מנחה, שמנחה תהיה לפני ירח. העיד רבי יוסי בן אליקים משום קהלה קדישה דה בירושלים, משם הקהילה הקדושה שבירושלים. מי הם היו? הוא אומר שזה רבי שמעון במנסיה וחבריו, שלהם נקראים קהילה קדושה, כתוב בירושלמי, כך אומר הר"ן, כי הם היו משלשים את היום לתפילה, לתורה ולמלאכה. יש אומרים משום שהם יגעו בתורה בחורף ועשו מלאכה בקיץ. זאת אומרת, אנשים שידעו יחד עם העבודה לא להפסיד רגע אחד של לימוד התורה, אז נקראו קהל הקדישה של בירושלים. מה הוא אמר בשמם? כל הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל היום כולו. זה דבר מיוחד, אומר רבי זה, הבטחה מיוחדת. אומר רבי זעירא, הוא שאל אותו שאלה, איני, איך אתה אומר דבר כזה שמי שסומך גולה תפילה לא ניזוק, והענה סמכי, ואידזקי, אני שמחתי וניזוקתי. אמר לי, במה ידזקת, במה ניזוקת? כך אמר לו רבי יוסי בן אליקים לרבי זעירא, מה ניזוקת? דמתי את עשה לבי מלכה, שהבאת, שהיית צריך להביא, עשה זה הדס, היית צריך להביא דורון למלך, עלה לך קצת כסף, זה לא נקרא נזק, הפוך. אתם, נמי מבאי לך למאב, אגרה למח זה אפי מלכה, אתה היית צריך עוד לשלם כדי לראות את המלך, זכית לראות את המלך, אפילו מלך גוי, זה זכות, מה אתה בוכה ששילמת שהיית צריך להוציא כסף? זה לא הפסד, דמה רבי יוחנן, לעולם משתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי סבד, אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים, שאם יזכה, יבחין בין מלכי ישראל למלכי עובדי כוכבים. כי די זה שהוא יראה, שאם הוא יזכה, הוא יראה לעתיד, כך אומר, שהוא יזכה לעתיד לבוא לראות את הכבוד שיהיה לישראל לעומת הכבוד של המלכים של אומות העולם שעכשיו. אז ככה שהוא יראה את הגדולה של ישראל. אז ככה שהוא אמר לו שוב, לא ניזוקת. יש הבטחה, מי ששואל, לא ניזוק. שיחה, הגמרא אומרת, אמר לי רבי הילה לאולה, כי איילת לאטם שאתה תעלה לארץ ישראל, שייל בשלומה דרב ברונה אחי. תשאל בבקשה בשלומו של אחי רב ברונה, אחי של רבי הילה. אולה עלה מבבל לארץ ישראל. אז מבקש ממנו רבי הילה, תעשה לי טובה, שאתה עולה לארץ ישראל, תשאול בשלומו של אחי רב ברונה. ואל תשאל אותו סתם ככה מה שלומך בצד, אלא תעשה את זה במעמד כל החבורה. למה? מה ייחוסו של רבי ברונה שמגיע לו כזה שלום עליכם לפני כל הקהל הקדוש? אז הוא אומר, באדם גדול הוא ושמח במצוות, יש לו שמחה של מצווה, שמח בקיום המצוות. זימנה חדה סמיר גאולה לתפילה, פעם אחת הראה לו שהוא שמח גאולה לתפילה, ולא פסק, לא פסק חוכה מפומי כל כולי יומה, ומרוב שמחה הוא לא הפסיק לחייך כל היום, הייתה לו שמחה של מצווה. והרבי באחד המאמרים אומר שזה משמחה של מצווה יש משהו מיוחד, כתוב שהאריזה לא השיג את כל ההשגות שלו, זה באמת המאמר של הרבי לרבי, ויוספו הנביא בהשם שמחה. כל ההשגות שלו השיגה האריזה מכוח שמחה של מצווה. אז מדייק האדמו"ר האמצעי את מהסוגיה הזאת, שהוא לא, רבי רונה לא שמח, לא כתוב שהוא שמח רק מזה שהוא התפלל אל השם. שהיה לו שמחה מההדבקות בהשם, הייתה לו שמחה מהמצווה של להסמיך גאולה לתפילה. מהמצווה הזאת, שוב, קיים עוד מצווה, יראו חיים שמש, כל דבר מצווה גרם לו לשמחה. אז זהו, זה הסוגיה של שממנה לומדים את כוחה של שמחה של מצווה, ועד כדי כך שהאריזה זכה לכל העניינים מכוח שמחה של מצווה. אני אסיים פה רק עם איזו אמרה אחרונה. מספרים כך שהבעל שם טוב היו פעם, ספרה בשם, אנחנו לא יודעים, לא, מה שלא כתוב מרבותינו, אני לוקח בערבון מוגבל, אבל ככה מספרים, שהיו שני אחים שהתקרבו לבעל שם טוב, והם מאוד ניסו לקרב את האבא שלהם גם כן לבעל שם טוב. ולא הצליחו. היה התנגדות גדולה תמיד. הריבות לא הצליחו. אז יום אחד הם הלכו לבעל שם טוב וביקשו ממנו שייתן להם איזושהי ברכה או דעיצה איך לקרב את אבא שלהם לבעל שם טוב. אז הבעל שם טוב אמר להם, תגידו לי, יש לו פעם שמחה של מצווה? פעם ראיתם אותו שמח בשמחה של מצווה? השבוע, הוא לא. הוא קיים את כל המצוות, אף פעם אין לו שמחה. הוא אומר, אם אין לו שמחה של מצווה, הוא לא שייך אלינו. אז הוא לא יהיה. אנחנו נזכה שכן יהיה שייכים, כי אנו שמחה של מצווה תמיד, בלב שמח. אמן.
חי אדוני. חי אדוני. חי אדוני. חי אדוני. חי אדוני.